היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון נראה לי הוא מסמן את כל מה שחשוב תרבותית ושידברו עליו בשבוע הקרוב.
חשוב לנו. ולא לכם.
לא חשוב אבסולוטית גילי. כולנו יודעים שאין יותר היררכיות.
זהו, הגבולות נופצו.
כן, התשתשו.
ההגדרות התפיידו.
לחלוטין. ולכן, השבוע נדבר על הסרט Love Birds, זוג יונים.
כן, בנטפליקס.
עוד קומדיה רומנטית בנטפליקס שהייתה לדיבור של סוף השבוע, אבל גם תמשיך להיות הדיבור של השבוע הקרוב. כך אני מאמין.
נדבר על הסדרה ועל הספר אנשים נורמליים, Normal People, של סלי רוני.
וגם יהיה לנו סיבוב מהיר דוקומנטרי,
כן,
נכון?
כן, היום אנחנו הולכים בגבוה.
כן, נדבר על הסרט הפסיכדלי החדש של נטפליקס, וגם על אירות, פרויקט המדובר שהפך לסדרה דוקומנטרית ויומני המגפה, ומלכת היופי הנחושה.
הנחושה.
כך קוראים לזה. אבל לפני זה גילי,
כן.
פחות נעים לך בבניין עכשיו, נכון? אילו נורא אהבת שהיינו רק שנינו, שהיית בעלת הארמון.
שהייתי בעלת הארמון מתהלכת פה במסדרונות.
בכתונת לילה.
כן, ושערי פזור וכולי משוטטת. בכל מרחבי הקומה.
כן, הקומה.
הקומות.
הבניינים.
באוסף האומנות של משפחת שוקן שעל הקירות כאן.
נהדר. וכעת כבר לא כך הוא הדבר, נכון?
יש צפיפות. אתה נכנס למטבח והנה אדם אחר ממלא את כוס המים שלו במכשיר המים.
חוצפה.
איך זה קרה הדבר הזה?
מה קרה לנו?
מה קרה לנו? מה נהיינו? המונים, המונים מסתופפים יחד באותו חלל.
אז אני אגיד לך שלדעתי מסקנות חפוזות ונמהרות אולי מהשבוע האחרון, זה שכל הדיבורים האלה של אנחנו נחזור אחרים. לא חשוב, אנחנו יודעים מה היה, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא יודעים איך נחזור מהקורונה. ובכן, חזרנו בדיוק כמו שהיינו. כולם אותו דבר.
רק שאתה מתעקש להסתובב פה עם המסכה הזאת שנראית כמו חזייה בבודד.
כי אני מאחרוני המויקנים שעדיין זוכרים שהייתה מגפה, ושהיא יכולה להתפרץ בכל רגע שוב. עכשיו, אל תעשי ממני איזה היפוכונדר, כי אני לא.
אוקיי.
אני לא, באמת. אלא אני מעדיף לפחות לשבועיים הקרובים להמשיך לתת מרפקים. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. וגם כי הקורונה עוד נותנת לי את אחרון התירוצים. אחרון נבבים להתעלות בהם, כדי לא לגעת סתם באנשים.
אוקיי, אז זה לדעתי לב העניין, ניב. כי בוא, שנינו יודעים שאתה אדם לא נגען.
נכון.
שלא אומר...
בלב אני מאוד חם.
דג קר, אוקיי?
אבל עם לב חם.
שמעדיף לשמור איברים לעצמו. עכשיו, בהיותי אדם מחבק ומקרב ותופח ומלטף, העניין קשה לי, קשה לי.
לא רק לך.
ומצד אחד, אני באמת מבאס אותי עכשיו לחנות ברוורס פה שעה, במקום לבוא וככה בסיבובים גדולים כאלה של נהג מונית.
איזה ימים,
איזה
באמת.
איזה ימים, באמת. הפסגה של הפסגה היה כאן. אבל מצד שני, כאילו, אתה יודע, אנשים עוד נרתעים שאתה בא, ומה, תיתן להם הרפק כמו איזה אידיוט?
כן.
No offense.
לא, מה, ניתן להם נשיקה בפה עכשיו, עם הרוק, ככה, לוודא שזה עובר.
זה יפה שאתה לוקק פה את המיקרופון.
כי מה היה לפני שנכנסנו לאולפן, מה זה נקטע? צחצחה, עבריקה, מרקה, עם מטליות אלכוג'ל מיוחדות, שהיא הביאה מפרנס.
טוב, תשמע, אנחנו לא נצא מהקונפליקט הזה. אני חושבת שככל שיעברו עוד ועוד ימים, יותר ויותר אנשים יגיעו למקומות העבודה ויחפשו את הקרבה הפיזית.
כן, אני אבל לא מבין למה. כאילו זה עד כדי ככה חסר לאנשים, לגעת בזרים, לגעת בקולגות, זה כל כך חשוב. תסבירי לי למה, באמת. סליחה שאני פה כאילו האשכנזי הקו הזה, אבל זה לא מהמקום הזה. אני באמת לא מבין את המהירות, את החיפזון, לרצות ולגעת באנשים שאתה לא יודע מה מצבם הבריאותי. ומי מתרועים?
אני לא יודעת מה מצבם הבריאותי ומי מתרועים, אבל מגע פיזי הוא חלק תקין מהאופן שבו חברה שיש בה פרטים שמחבבים אלה את אלה, פועלת. וככה זה צריך להיות, ניב.
אז את אומרת שתקוות השווא שלי לכך שנחזור באמת לחברה מתוקנת יותר, טיפה יותר סטרילית, פחות נגנית, יותר מכבדת את המרחב האישי. אני אגיד לך מה, סליחה, אני פה כאילו חוזר עוד פעם לדיון, אבל העניין הוא שכשאתה לא מנשק ולא מחבק, אז אנשים גם עושים לך פרצוף, וכאילו חושבים שאתה מתנסם עליהם, וזה לא מהמקום הזה, אני סתם אוהב, אני אוהב לשמור את הגוף שלי לעצמי.
אתה זוכר באחד מהסרטים של האקדח מת מצחוק, יש שם סצנת אהבה לא נשכחת, בין הגיבור ובין פריסיליה פרסלי.
כן, ברור, בסייף סקס, שהם נכנסים לתוך קונדומים ענקיים.
ענקיים. אני אומרת, תשיג לך אחד כזה, ותסתובב בעולם, קדימה.
It'd be awkward if something happened with us.
No one would have to know.
I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
What's Marianne like in her natural habitat?
I don't know. I don't see much of her.
בעיקרון אנחנו די נמנעים לדבר פה בפודקאסט על סדרות שלא משודרות בארץ, אבל המקרה של Normal People הוא קצת אחר, נכון?
כן.
היא משודרת בחול בהולו.
ובי-בי-סי 3.
כן, אז אולי גם תגיע מתישהו.
כרגע עשיתי איזושהי בדיקה שטחית עם יס והוט, וכרגע לא מתוכנן דבר כזה.
אני קצת לא מבין את העניין הזה שתכנים מהולו לא מגיעים. אני לא יודע אם זה כי הם לא רוצים להפיץ את התכנים שלהם בישות הציונית האיומה, או כי הם יקרים נורא, או כי יס והוט לא סופרים אותם.
אני מניחה שהאופציה השנייה היא הנכונה, אבל תשמע, סיפורה של שפחה שהוא גם של הולו כן הגיע לכאן בעקבות באז שאי אפשר היה לעצור אותו. אז לך תדע, אולי גם Normal People הגיע.
כי כמו סיפורה של שפחה, גם Normal People מבוסס על ספר.
כן.
שהיה רב מחר די משוגע, נכון? של סלי רוני?
של סלי רוני. סלי רוני היא ילידת 1991. זה חולצות יותר מבוגרות ממנה.
אני שונא אותה ממש. אגב, כלל האצבע שלי לגבי אנשים וכישרון ומתי הם מצליחים, הוא 1991, השנה שבה יצא Nevermind של נירוונה. אז היא יצאה באותה שנה של Nevermind, יפה.
יפה, בטח ההורים שלה הקשיבו לזה כשהיא נולדה או התהוותה או מה שזה לא יהיה.
זה היה אפרודיזיאק שהניע אותם להוליד אותה, הם שמעו את אדינייל, אדינייל, אדינייל בסוף של Smells Like Teen Spirit, אמרו, אני רוצה מישהו כזה.
כזה בדיוק. אז סלי רוני כתבה את הספר הזה ב-2018, הוא לא תאמין, הוא לא הספר הראשון שלה אפילו.
לא נכון, לא נכון, די, נו.
כן.
ומתברר גם
שיחות שהיא עם חברים היה הראשון.
אל תגידי לי שהיא גם ביתו של וויין רוני הכדורגלן.
לא צריך להקסים. אבל הספר הזה כן הגיע לרשימה הארוכה של פרס בוקר, שהוא אחד הפרסים הכי חשובים, אם לא החשוב ביותר בעולם, לספרות דוברת אנגלית. והספר הזה בעצם מספר על מערכת יחסים ארוכה, שנמשכת בין 2011 ל-2015, בין שני תלמידי תיכון.
כן, זה מ-2011, כי בסדרה אין להם נגיד טלפונים סלולריים.
דווקא זה משהו שמאוד מאוד קיים בספר.
נכון, שמת לב שבסדרה עוד אין?
כן, מסתובבים עם סלולרים, אבל העניין הסלולרי ואפליקציות וזה הרבה פחות מודגש נגיד מאשר באופוריה.
אבל, בסדר, אבל אופוריה זה כאילו קורה עכשיו, אבל זה לא רק 2011, בן אדם פתאום דופק בדלת, היי, מה אתה עושה פה? כן, החלטתי לבוא. זה כבר לא היה קיים ב-2011, היית מסמס, לא וואטסאפ, היית מסמס, היי, אני בדרך, אני בא אלייך.
כן.
סבבה?
יכול להיות, אבל בהתחשב בזה שאנחנו מדברים על אזור ספר שבו זה קורה בצפון מערב אירלנד, לך תדע, אולי שם נהוג לדפוק פשוט על הדלת של הטירה הקרובה אליך ולשאול מה קורה וזה.
כן.
אז אולי כדאי שנגיד כמה מילים על הספר.
קדימה.
הספר יצא אגב בארץ בהוצאת מודן.
איך קוראים לו בעברית?
אנשים נורמליים.
תרגום מדהים.
מדהים. אז הוא מספר באמת על שני הצעירים האלה. קונל הוא כוכב רוגבי, הוא חתיך, הוא מוצלח, הוא ביישן, הוא חמוד, והוא בן של אישה חד-הורית.
אם יחידנית.
אם יחידנית.
אני אגיד לך מה ששאלו אותי פעם, יש אישה שהיא דו-הורית? מה זה אישה חד-הורית?
אוקיי. קיבלתי.
כן.
אבל אמא של קונל עובדת כמנהלת משק הבית בבית של מריאן, שהיא הגיבורה השנייה שלנו, היא בת עשירים, משפחה איומה ונוראה, לא מתפקדת, הורים מאוד מאוד מרוחקים, ואח ממש מתעלל, אחיה הגדול והמוצלח ממש מתעלל. היא עצמה נערה חכמה מאוד מאוד, יהירה ודוקרנית.
כן, ונאה בדרכה.
ונאה בדרכה, הן הטווייט, אך פחות מהממת.
פחות הוליוודית.
פחות הוליוודית, נכון.
היא נגיד לא תהיה מתמחה בווג.
פחות.
כן. אצל מירנדה פרסלי.
אצל מירנדה פרסלי. בכל מקרה נוצרת ביניהם איזושהי מערכת יחסים שבדרכה היא מאוד מאוד יפה, ובנתונים הקשים שלה היא חצי מתעללת. במובן הזה שכשהם תלמידי בית ספר תיכון, הרומן ביניהם הוא לא גלוי לתלמידים האחרים, בגלל שהם לא באותה קאסטה חברתית.
קונל.
כן, קונל.
הוא מבקש ממריאן, אם היא יכולה להיות דיסקרטית לגבי מערכת היחסים שלהם.
והיא, מאחר והיא באמת מגישה לו את עצמה על איזה טס.
הוא עושה ממנה נערת ריינס. בואי נשים את הדברים לשולחן.
הוא עושה ממנה נערת ריינס לחלוטין. אבל אתה יודע מה? בשלב הבא, כשהם יגיעו לקולג' לקולג' טריניטי המאוד מאוד יוקרתי בדבלין,
הדברים עלולים להתהפך.
הדברים עלולים להתהפך.
הוא גם אומר לה את זה.
כן.
הוא אומר לה את זה בפרק הראשון או
השני? זה קורה גם בספר. גם בספר אתה ממש בעמודים הראשונים יודע מה יהיה בהמשך.
אבל שוב, היא אומרת לו, אני בחיים לא אעשה את זה, אני בחיים לא אומר שאני לא מכירה אותך, קונל. לאט לך, את אומרת. אל תצאי בהכרזות כשאת לא יודעת מה קורה בעמוד 230.
כן. אבל בוא נדבר עכשיו על הסדרה, כי הסדרה יצאה לו מזמן והיא...
יש עליה דיבור חזק, בעיקר על סצנות המין שלה, נכון?
נכון, אבל אני חייבת להגיד שהיא פשוט משובבת לב בעיניי, ממש סדרה נפלאה.
אז תסביר לי למה היא משובבת לב, ואז נגיע לסצנות המין.
אוקיי. אני חושבת שזה קשור, אגב, אחד לשני, כי יש לה איזה דרך מאוד אנושית, אני שמה כוכבית,
כן.
לא דידקטית, להראות איך אנשים צעירים, שזו האהבה הראשונה שלהם והפעם הראשונה שהם נתקלים בתשוקה, יכולים לקחת את הדבר הזה ובהיעדר כלים פשוט לעשות מזה אסון. במקום לקחת את כל התשוקה ולקחת את כל האהבה ופשוט לעשות את הדבר שצריך לעשות איתה.
שזה אהבה ראשונה
שזה
יפה.
שזה אהבה יפה ראשונה, לקחת אותה למקום של מטען נפץ שיכול לפצוע, להתפוצץ ולפצוע את הנפש.
אז לטעמי את עדיין מדברת על הספר, גילי.
לא, אני מדברת גם על הסדרה.
בסדרה הם כל הזמן מתייחסים אליה כאילו איזה מכוערת, כן. מריאן, אבל היא לא מכוערת, כמו שאמרתי, היא דומה לאן הת'ווי.
כן.
זאת אומרת, היא כוכבת, היא בורדרליין כוכבת קולנוע הוליוודית.
כן.
אז בספר גם
היא עכברית כזו, אבל היא לא...
עכברית זה רע.
זה לא רע.
זה לא בהכרח רע.
זה לא רע, אבל אתה יודע, גם ביציאה הזאת בסדרה, שאתה מדבר על מה שקורה בפרק 2, אני
כן,
חושבת...
כן, בהחלט.
גם שם זה נועד כדי להסביר משהו מאוד יסודי בדינמיקה של בני נוער, או של מבוגרים צעירים, שבו לפעמים שאת מעליבה, בלי לדעת שאת מעליבה גבר, הוא יענה לך באלבון שקשור לצורה שלך.
כן, נו, יש את העניין הזה אצל גברים, לא מכחיש.
כן, ברגע שאת איכשהו מצליחה לפגוע שם באיזה מיתר, באגו הפגיע, אז את יכולה לקבל איזה משהו שאת לא... כשאת צעירה, כשאת ילדה, את אפילו לא מבינה את הקשר בין השניים.
אני יכול להיות גבר ולבקש לדבר על סצנות הסקס?
אתה צריך לבקש לדבר על סצנות הסקס, כי הן, אוקיי, כאילו הן משהו לדבר עליו.
כן, משני כיוונים. קודם כל, הן מאוד מאוד גרפיות.
כן.
וביחס לסדרות נאורים, אפילו אלה שהן לא פוריטניות, אז הן לא מראות אור חשוף. כן. לא הרבה, אתה יכול להבין מה קורה. אבל לא מראים ממש סקס, לא רואים מישהי מורידה את החולצה, ואז רואים למה יש מתחת לחולצה. לא רואים מישהו מוריד את המכנסיים, ואז מה קורה שם, ופה רואים הכל.
פה רואים הכל, ואתה לא מוצא את זה חמוד ומגושם, כמו שסקס בתחילתו הוא, או שהוא כמעט תמיד?
מאוד מאוד כן, ונגיד העירום פה, זה לא נגיד, כשהייתי קטן, אז תמיד הייתי, מה היה קורה אם בבברלי הילס 90-210 היה עירום? ומי הייתי רוצה לראות? לקלי או ברנדה?
אבל... שתיהן, מה? למה לבחור?
אבל פה... אבל פה זה מה היה קורה אם בדגרסי היו מורידים את הבגדים, נכון?
נכון.
זה כאילו יותר אפרורי כזה, אין פה את הזוהר
לא, האמריקאי. לא, גם אין ניסיון, ודווקא זה מה שעובד לדעתי, גם כזה נורא מסכים. מדברים, וזה כזה אוקוורד ומוזר ומביך, הוא מנסה להוריד לה את הגוזייה שלה ונתקע, כי זה נורא צמוד.
אז אני אגיד לך מה לא עובד.
מה?
שברגע שהם כבר באים לשכב, הוא פתאום פוצח באיזה מונולוג של אמפתיות, שאני לא ראיתי כזה דבר ולא שמעתי כזה דבר. נגיד, הוא בא להשכב איתה, ואז הוא אומר לה, אל תחששי, אנחנו יכולים להפסיק ברגע שתרצי.
היא שואלת אותו, יש לך קונדום? והוא אומר לה, זה מה שאת רוצה? לא, סתם שאלתי, כי התעניינתי.
כן, גם היא כל הזמן אומרת לו, מתי אנחנו יכולים להיות בעירום? מתי אנחנו יכולים להיות בעירום? מתי נתפשט, נכון?
כן, והוא כזה...
לאט לך, לאט לך גברת, כשאני אהיה מוכן אני אתפשט.
תראה, אני חושבת שהסדרה הזו שנכתבה גם על ידי סאלי רוני ואליס בירץ' היא קצת פנטזיה של מילניאלס, או הדרך של מילניאלס להראות לנו המבוגרים איך העולם אמור להתנהל מעכשיו.
כן.
ובמובן הזה, זה מין סדרה שאתה יודע, בעוד כך וכך הרבה שנים אני אולי ארצה שהבת שלי תראה, כדי שתבין, תראי, זה עובד ככה, זה לא פורנו, החינוך דרך פורנו הוא לא טוב, וזה הרבה יותר קרוב למציאות, וגם הלוואי שבאמת אנשים היו מתנהגים בצורה הזו.
כן, כואב לך, את רוצה שאני אהיה עדין? את עדיין מסכימה? איך את יכולה לומר את הירה?
תסתום כבר את הפה!
כן, אתה יכול... אתה יכול להפסיק לאכול את הראש ולהתחיל פמפם? אנחנו רוצים לעשות עכשיו פינה שנקראת פינת הספרדי השבועי.
כל פעם שאנחנו מדברים על איזשהו תוכן דובר ספרדית, בדרך כלל בנטפליקס, יוצא שיש לנו דברים להגיד על זה.
ואנחנו מצחיקים אחד השני, שזה מה שחשוב פה.
כן.
למשל, בשבוע שעבר על הסדרה...
White Lines.
תעלומת רצח באיביסה.
איביסה. אז אני שקעתי בצפייה של סדרה חדשה בשם ולריה.
איך זה? איך?
ולריה.
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 לא תאמין על בחורה ששמה הוא ולריה.
כן.
והחברות שלה וחיי האהבה שלה.
בת כמה ולריה?
30 כזה. והיא נשואה אך לא באושר, היא בעלה החתיך מאוד, הצלם הסקסי הוא צנון.
אוקיי.
איך זה יכול להיות? לא יודעת.
כן.
זר מסתורי מגיע לחיה, בדיוק גם בשלב שבו היא אמורה להגיש את הספר שהזמינו ממנה.
אה, היא סופרת.
ספרה הראשון, והיא לא מצליחה לכתוב אותו בכלל, עד שהוא נותן לרעיון לכתוב רומן אירוטי. והרומן האירוטי הזה,
הזר המסתורי?
הזר המסתורי. הרומן האירוטי הזה מבוסס על החוויות של חברות שלה, היא כמובן חבורה של בנות, אחת מהן מנהלת רומן משוגע עם בחור נשוי, אחת מהן היא לסבית חצי בארון, איך יודעים שהיא לסבית אגב?
אני יודע, היא מטולטלת.
אתה צודק. זה או זה או שהיה לה שיער אדום, נכון? זה כאילו או זה,
אני אגיד לך מה,
כי
אם היא הייתה סטרייטית, היא הייתה עושה החלקה. אבל היא גאה שהיא לסבית.
היא כזה משוחררת וזה.
כן, היא הולכת עם מה שהטבע נתן לה.
ועוד אחת מהן כזה על מה משרדית שחושקת באיזה מישהו מהמשרד. מה יפה בסדרה הזאת?
ספרי לי מה יפה.
שכמו בכל תוכן ספרדי, דובר ספרדית, שככה הספקתי לשים לב.
בולה!
יש שם פשוט המון 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 סקס.
כן. איכשהו, זה נורא מצחיק שתיאת, אני קורא הרבה המלצות טלוויזיה, ואיכשהו, רק אצלך תמיד זה כאילו מגיע לספרדיות. משהו תמיד מושך אותך בהן, ואז את כאילו קצת מסתייגת, אבל ממשיכה לסדרה הבאה, ואומרת, אולי מעניין פה, אולי פה זה יהיה מעניין.
אני אומרת לעצמי, יש פה סיפור פמיניסטי כנראה, על אישה שהיא סופרת ומוקפת בחברות שלה, זה משהו שהייתי רוצה לראות.
האם נאמר שם המשפט, את והאש הארורה שבוערת לך בין...
לא, אבל אתה יודע מה קורה שם? נו. שיש שם סצנה ממש ארוכה ומפורשת של רימינג.
רימינג, את רוצה להסביר ל...
אני לא כל כך רוצה, אני מודה.
אוקיי, כי יש לנו מאזינים מכל מיני חתכים גילאים.
כן, אני אומרת שתעשו גוגל, מי שאינו יודע.
אז את אומרת שיש שם סצנה ארוכה של רימינג?
כן.
זה מעניין.
כן.
כי הרימינג חוזר. זאת אומרת...
הוא הלך לאנשהו?
בטלוויזיה.
כן, אוקיי.
זוכרת התקופה שכל סדרה הייתה נפתחת בשוט של רימינג?
אני זוכרת את סצנת הרימינג הארוכה בבנות. וגם בסקס והעיר, כן.
כן. אז זה בערך שתי הדוגמאות היחידות שהיו לפני. אולי במשחקי הכס היה איזה משהו?
לא.
איזה רמז?
לא. פתאום, מי יעשה רימינג למי?
בבית הבושת של זה, של ליטל פינגר. לא הלכו שם עניינים כאלה?
לא חושבת.
בכל מקרה, אני שמתי לב לשני מופעי רימינג שונים בטלוויזיה. אחת בסדרה דייב.
כן.
כן, החברה של דייב מפנטזת על זה ורוצה שזה מה שיקרה. וגם הולכים שם מאוד מאוד מפורט עם הסיפור הזה. המופע השני של הרימינג זה בסדרה פיוטרמן, שאני מאוד אוהב. גם בהולו. שוב, אנחנו מדברים על למה אין הולו, למה אין הולו. אני לא מבין את זה. סדרות הכי טובות, באמת. ומאז שהם חברו לאפקס, אז בכלל.
לא, אבל פיוטרמן כן משודרת בישראל, באיזה ערוץ נידח כלשהו.
נכון, באיזה אגו או משהו כזה.
משהו כזה.
כן. אז פיוטרמן, או, הנה, אז תראה, אז כן אפשר לעשות עסקים עם הולו.
בבקשה.
ה?
ה.
ה. תראי מה פיונה אפל הייתה אומרת על זה. ה?
הרסת את האולפן.
עולה. אז גם שם יש סצנה של, מאוד מאוד ארוכה של רימינג, של וולף, אחד הגיבורים. הוא מגיע לכפר רוסי לפני איזה 200 שנה, ויש שם אישה שהוא מתאהב בה, והוא מבצע ברימינג, וגם את זה רואים. ואז הוא אומר לה, do you want me to rim your ass? ואז היא אומרת לו, דה.
זה לא שאלה שאתה עונה לה בשלילה?
עולה. וזו הייתה הפינה, הסדרה הספרדית השבועית של גילי.
נימפ, אבל אני עושה את עבודתי, וזה לא בסדר שאתה מוציא אותי כאילו אני איזה יודלה.
אז תסביר לי, איך את מבקרת הטלוויזיה היחידה בעולם, שמגיעה פעם אחר פעם לכל הסדרות הספרדיות האלה, שבהן נשים עושות אמבטיה בחוץ, בלי ברז, כאילו היא פשוט... נכנסת לאמבטיה שלא מחוברת לשום צידור.
זה אמבטיה ליסית.
זה אמבטיה באנדלוסיה.
He's fucking dead.
We know he's dead, but we didn't kill him.
He like tripped for a murder or whatever.
We didn't murder anybody.
1, 2, 3, go.
Run! Okay, the guy's name is Jabron.
Run, Leilani!
And the girl's name's actually Leilani.
Shit!
She's running too now.
Kind of slow, like she's wearing heels that look actually amazing. I'm loving albatross,
I'm loving it. סוף השבוע האחרון היה סוף שבוע של Lovebirds. שמת לב?
זוג יונים.
זוג יונים.
כן, זה כאילו נהיה הסרט לראות בסוף שבוע מהר לפני שכולם מדברים עליו.
נכון. אז בעצם איסה ריי, שאותה אנחנו אוהבים מאוד מאוד מאוד.
מלא בטוחה.
מלא בטוחה. וקומייל נניאני מעמק הסיליקון.
דינש מעמק הסיליקון ומחולי אהבה. עכשיו הוא זוג יונים, לפני זה היה לו סרט חולה אהבה, שהוא גם כתב עם זוהי קזן, אחלה סרט.
אוקיי.
ואותו במאי, שביים את חולה אהבה, גם ביים פה את זוג יונים.
אוקיי, אז יש לנו מין קומדיה רומנטית כזו, שמתחילה הכי צ'יז בזוג מתאהב, ואז זוג נפרד, ואז יש לנו את התפנית של המילניום, כשהם מעורבים בפרשיית רצח?
כן, התפנית של המילניום, אלא אם כן ראיתם את הסרט Date Night, עם טינה פיי וסטיב קרל, שיש לו את אותה עלילה.
כן.
זוג שעייף כבר משגרת הזוגיות שלו, יוצא לדייט, ובדייט הזה קורים כל מיני דברים ששולחים אותו להרפתקאות.
זאת אומרת שכל מה שצריך זה רק להיות מעורב באיזה רצח קטן וניסויים מאושרים לעד.
בהחלט. אבל מה קורה שם?
מה מי יש לי יום הולדת?
כן. איפה הברטה שלך? ובאמת אני חושב שאולי כדאי שאני אטלפן לרם ביציאה מהאולפן, אני אגיד לו, היי, תגיד, כבר קנית לגילי מתנה, יש לי רעיון איך גם לתת לה את המתנה שעליה היא תמיד חלמה ליום ההולדת, וגם לפלפל את הזוגיות שלכם.
ולא באמצעות סדרה ספרדית.
בהחלט.
כן. בקיצור, אירועי אותו ערב הולכים ומסתבכים ומסתבכים, הולכים ומסבכים אותם, את הגיבורים, הם מנסים לפתור את העניין הזה.
כן, רודפים אחרים גם הפושעים וגם המשטרה, וגם החברים שלהם שמחפשים אותם, כי הם אמורים להיות באיזה מפגש חברים כזה. עכשיו תשמעי, אני אגיד לך, זוכרת שאמרתי פה שנטפליקס הצילה את הקומדיה הרומנטית מעצמה?
זוכרת?
אני חוזר בי.
אמירה דרמטית.
שלא לומר, אני מתכחש לעצמי שאמרת הדבר הזה. כי כאילו, הקומדיה הזו נורא חיכיתי לה. זה בדיוק כל מה שאני אמור לאהוב בקומדיה רומנטית. גם אני אוהב את השחקנים, גם זה כאילו לא השבלונה. היא שרי שחורה, הוא בחור פקיסטני, נכון? אז זה לא כזה
ש... חום באופן אסיאתי.
כן, אז זה לא שיפה, הגדרה יפה. זה מאוד לא קלישאתי פה, גם מההתחלה יש בה איזה משהו מעניין. אז הסרט פשוט הופך... לאוסף של קלישאות על קלישאות, וזה מביא אותי למחשבה, בעקבות גם כל מיני קומדיות רומנטיות שהיו בנטפליקס לאחרונה, שנטפליקס זה לא שהיא החייתה את ג'אנר הקומדיה הרומנטית, היא רוצחת אותו ברגעים אלה. כי כל הסיס והעוז והעיזוז שהיו בקומדיה הרומנטית, נגיד כאלה שאהבנו בשנה שעברה, בוקסמארט, או לונג שוט עם סת' רוגן ושרליז טרון, ואפילו עוד רבדים קומיים שהיו בחולי אהבה של אותו צוות בדיוק, רק שהסרט שהוא שיצא לקולנוע, את כל אלה אין פה, זה הכל מרודד לשטיקים הכי בסיסיים של קומדיה רומנטית. זה קצת מבאס, וקצת כמו שהיה סרט הולמרק, אנחנו כאילו צועדים בבטחה לקראת עידן שבו כשנאמר קומדיה רומנטית של נטפליקס, נדע בדיוק לקראת מה אנחנו הולכים, וזה לאו דווקא איזושהי מחמאה.
אני לא יודעת אם אני 100% מסכימה עם מה שאתה אומר, כי בכל זאת זה ליהוק מאוד יוצא דופן לקומדיה רומנטית מהסוג הזה, וגם סוג הבדיחות שזה מייצר בהיותם שני אנשים של צבע.
כן.
כמה מהרגעים הקומיים היותר מפתיעים שיצא לי לראות ב... לא יודעת מה, השנה האחרונה.
אז אני מסכים שהכימיה ביניהם היא טובה, חוץ מכשהם צועקים אחד על השני, כל ה-20 דקות הראשונות הם נורא צועקים.
כן.
אז כשהם חוזרים לדבר בקול נורמלי ובטון נורמלי, באמת יש ביניהם דינמיקה, לא רוצה לומר חד פעמית, אבל דינמיקה מאוד טובה, זה באמת אולי מה שמציל את הסרט, כי עובדה שזה לא שקיביתי באמצע.
הסצנה שבה הפקצה מתקשרת עליהם למשטרה, היא לא אחת המצחיקות?
זה ממש, אבל זה ממש מצחיק.
זה
אבל,
ממש מצחיק.
כן, אבל היו חסרים לי עוד כאלה. זאת אומרת, היו חסרות לי כל מיני עזרות קטנות של הקומדיה הרומנטית הקלאסית תוך כדי, וקצת ניפוצים של הקלישאות שחוזרות לאורך כל הסרט, בשביל שאני אהנה ממנו עד הסוף. לא יודע,
אתה יודע מה אני חוששת שאולי אנחנו מתחילים לראות אצל נטפליקס?
נו.
זה שכשאתה מצליח להגיע לפילוח כל כך מדויק של מה הצופים שלך רוצים לראות, ומתי הם נוטשים ומה הם רואים, אז אולי אתה נהיה טכני נורא באופן שבו אתה יוצר טלוויזיה. נגיד White Lines, כן. התעלומת רצח בייבי, זה וזה, זה נראה כמו משהו שבאמת נפלט ממחולל סדרות המתח של נטפליקס.
כן.
ואולי אנחנו באיזושהי בעיה עם זה שאתה נצמד נורא למה שעובד.
מה שאת בעצם אומרת זה שהאלגוריתם הוא לא רק עובד על הצופים, הוא גם עובד על היוצרים. זאת אומרת, גם הם עובדים לפי איזה שהם קווים מנחים שהם מפולחים היטב.
כן.
אז אני לא יודע, זה קצת מלחיץ אותי, ואנחנו לא, לא את ולא אני מהאנשים שאומרים, נטפליקס זה חרה, כל נטפליקס זה חרה.
לא, נטפליקס זה מעולה, אנחנו אוהבים.
יש שם עדיין דברים מעניינים לראות, The Eddie זה מעניין, ו-Midnight Gospel שדיברנו
עליו מעניין. חבר, אני נפלתי על ריאליטי הגינון החדש, אני רואה פרחים בעיניים.
אז אני לא רוצה להספיד את זה ולהגיד כבר, איך הלכה הפלטפורמה שפעם הייתה לה איזושהי אומרה אומנותית והלכה בעקבות הכסף. אני לא יודע אם אנחנו שם, אבל בכל הנוגע לקומדיה רומנטית, אז הלב שלי שפעם כל אימת שנטפליקס העלו כותר קומי רומנטי חדש לשירות שלהם, הוא עכשיו פועם יותר באיטיות, בואי נגיד זה ככה. אני מודה שזה יהיה קצת מצחיק אם אני אדבר על הפרויקט הדוקומנטרי ירות, אז אני משאיר את זה לך, היות ואני מעולם לא הייתי אישה בחוויה מינית.
אבל בטח יצא לך לעיין ברב המחר של 2017, ירות?
בוודאי שיצא לי לעיין בו, אבל את יודעת, קטונתי וזה שלך, גילי, קדימה, צאי לדרך.
אוקיי. אז באמת, 2017 הייתה השנה של ירות, שהוא היה מין רב מחר מפתיע כזה, 23 מונולוגים של נשים שנחשפו בשמות המלאים שלהם למעט בכמה מקרים בודדים. תמר מורסלה דיברה איתן, איבדה איזשהו סיפור מתוך המונולוג הזה שהן העניקו לה, וכתבה אותו. ובאמת היה שם דיבור מאוד מעמיק וכן ופתוח על תשוקה, ועל חוויות מיניות, וכל הפרויקט הספרותי הזה שבאמת הגיע לפני מיטו והקדים איזשהו גל של ספרים שמתעסקים בצורה מאוד גלויה וכנה בסקס, בחוויה נשית, במין, מעובד עכשיו לסדרה דוקומנטרית.
ואיך זה?
זה כואב לי להגיד את זה, אבל כסדרה אני מאוד אמביוולנטית.
כי?
כי יש בה מעט מדי רגעים שמצדיקים מעבר מפורמט ספרותי למדיום טלוויזיוני.
אני מדמיין כל מיני גברים בגיל העמידה, את יודעת, חרמנים כאלה, מסתכלים במונולוגים האלה.
לא, הם התבאסו נורא.
כן?
הם התבאסו נורא.
אז אולי זו המטרה, אולי זה חתרני.
אני לא חושבת, אני חושבת שזה סדרה שגם הכוונות מאחוריה מאוד מאוד טובות, מצליחה לייצר רגעים של, מעטים מדי, והיא מצולמת לא טוב.
אני רואה אותך פה מתכווצת, גילי, ונושכת את שפתייך.
כן, כי אני חושבת שיש חשיבות לדבר על הדברים האלה, ויש חשיבות להביא אותם, אבל יש משהו שבמעבר מחומר כתוב למדיום אחר, מדיום טלוויזיוני, צריך להיות איזשהו חזון אמנותי ותרומה שמעבר למה שעשית עד עכשיו. ואת זה, לצערי, לא ראיתי.
לא נותר לי אלא להסכים. אז זוכרת את נטפליקס מהאייטם הקודם, האלה כן. שעכשיו השחרתי עליהם אחוז שילינג? אז תראי, דווקא פה, בסוגה הדוקומנטרית, אני חושב שמצליחים לעשות דברים יפים, ולראיה, יצא שם עכשיו סרט שנקרא Enjoy the Trip.
לדעתי הזויים בעברית.
כן? בסדר, נו, עוד תרגום. לא איזו יצירת מופת על תולדות הסמים הפסיכדליים, אבל בהחלט מבוא מקוצר ומשעשע לחוויות פסיכדליות וסמי הזיה וכאלה, בהשתתפות כל מיני קומיקאים, שרה סילברמן, בן סטילר, פול שיר ועוד ועוד, גם מייקל פולן, הסופר שגם הופיע בדוקו הזה על הפטריות שדיברנו עליו,
כן.
שמתקשר גם לפה. אגב, הדוקו על הפטריות יותר מעניין ועמוק, אבל הסרט הזה, Enjoy the Trip, הוא מגה מענה. בעצם אפשר להגיד גם שהדוקו הזה הוא קצת תקציר של הספר של פולן, שנקרא איך לשנות את דעתך. לוקח משם כל מיני מושגי בסיס, הוא מאבד אותם. מה שיפה זה הפלשבקים. זאת אומרת, אנשים מספרים על חוויות סמים שלהם, ואז הן מגיעות או באנימציה ממש ממש יפה, או נגיד יש רגע אחד שהקומיקאי פול שיר מספר על מה שקרה לו, בפעם הראשונה שהוא לקח אסיד, ובפלשבק שלו מופיע קומיקאי אחר. ואז כשהקומיקאי הזה מספר על מה שקרה לו, אז פתאום פול שיר מופיע.
זה נשמע כמו התיאור שלך על Tales from the Loop.
קצת, אבל לא בדיוק, כי זה רק קורה בפלשבק כשהם נזכרים ומספרים. יש שם דברים באמת מעניינים. עכשיו כשהפסיכדליה היא קצת, פתאום נהיית איזה מין משהו כזה מאוד טרנדי, גם
גווינית.
גם גווינית פלטרו והגופ שלה, נכון? כן. יש פרק על פטריות, וגם כל המייקרודוזינג של מייקל שייבון והילד ולדמן.
כן.
שהם חברים של מייקל פולן מברקלי וזה.
The Midnight Gospel שלה, דיברנו.
בהחלט, שיש בו הרבה מאוד דיבורים על חוויות פסיכדליות, בכלל חוויות נרקוטיות. אז יש איזו עדנה לעניין הזה. אני חושב שזה כאילו, את יודעת, זה חלק...
מכשירים את הלבבות לקראת חזרתו של ה-LSD.
אני לא יודע אם חזרתו, כי כאילו ההיסטוריה שלו תמיד הייתה רצופה בבעיות, אבל אולי באמת עכשיו הוא יגיע וייכנס למיינסטרים. אין לדעת, אבל לפחות בכל מה שנוגע לנטפליקס, וגם בכלל, כאילו זה נדמה שנטפליקס הם קצת אדבוקטים של הסיפור הזה.
ממש.
כאילו גם גופ הרי זה בנטפליקס, גם מידנייט גוספל זה בנטפליקס, גם הסרט הזה הוא בנטפליקס, וגם יש המון המון חוויות פסיכדליות בכל מיני סרטים וסדרות של נטפליקס, נכון?
נכון.
הם כאילו מכשירים את הלגליזציה של האסיד והפטריות.
או שהם פשוט ממש אוהבים את הגדרות שלהם, של כל מיני קטגוריות, חתרני למבוגרים. הם כאילו, אם לא נעשה קשה, אז לא יהיה אפשרות פרובוקטיבי.
כן, לא כל כך מהיר הסיבוב מהיר, אז בואי נעבור לדוקו הבא, והוא מלכת היופי הנחושה.
כן. סרט שזמין בסלקום טיווי, והוא סרט, לא יודעת, מבחינה אומנותית, לא הייתי אומרת בשורה גדולה, אבל הגיבורה שלו היא כל כך מתוקה, וכל כך קריזמטית ואמיצה, שאני באמת ממליצה לכמה שיותר אנשים לראות את הסרט המאוד מעניין הזה.
מה קורה בו, גיל?
קוראת בו אנסטסיה לין, שהיא בחורה שנולדה בסין, גדלה והתחנכה בסין עד גיל 13, אז ההורים שלה נפרדו, והיא ואימא שלה עברו לגור בקנדה. כעבור כמה שנים, לא מעט, היא התחילה להתפכח בנוגע למולדת הישנה. רק כשהיא הייתה בת 17 ו-18, היא ראתה לראשונה תמונות מכיכר טיאננמן, ממאומות הסטודנטים שהיו שם. לאט לאט עברה איזשהו תהליך, היא למדה משחק, אז היא השתתפה בסרטים של כל מיני גולים טיבטיים, ובעקבות זה פגשה כל מיני אנשים שעברו חוויות מאוד מאוד קשות בגלל סין הטוטליטרית, והחליטה שכדי לקדם את הנושא שמעניין אותה, שזה זכויות אדם, היא תשתתף בתחרות מלכות היופי בקנדה, והופ, זכתה. אממה.
רגע, אז אני מבין שהיא גם יפה.
היא יפה, כן. נעים מאוד להביט בה.
כן.
אממה, איפה נערכת באותה השנה התחרות מיס עולם?
אני יודע.
איפה?
סין!
נכון.
או כמו שהיה אומר טראמפ, צ'יינה!
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 כן, אז חצי מהסרט אנחנו באמת מלווים אותה בניסיון שלה להגיע לסין, עד שהיא מבינה שהיא הוכרזה כפרסונה נון גרטה, ואין שום סיכוי שהיא תיכנס, אף על פי שהסינים יורדים לחייו של אבא שלה שממשיך לחיות שם. סיפור מאוד מאוד לחוץ ומלחיץ.
רגע, את רוצה להגיד לי שהארגון הזה של מלכת היופי, אותם גברים שמנקדים נשים על הגוף שלהן וצבע העיניים שלהן,
פרמטרים כאלה, כן?
כן, הם לא עזרו לה?
לא זו אף זו, אוקיי? החלק השני של הסרט מתמקד במה שקרה שנה אחר כך, שכאיזשהו פרס ניחומים, הם הציעו לה, תשמעי, כאילו, אל תעשי בלגן, שנה הבאה, בואי, תתחרי שנה הבאה, חכי רגע, תהיי שנייה גנץ, תני לגמור קדנציה, ואז יהיה תורך.
למה לעשות פרובוקציות? למה את המצעד גאווה שלכם אתם לוקחים לירושלים? בואו, תעשו בתל אביב, אף אחד לא יעשה בעיות, הכל יהיה טוב.
ככה ממש, ובאמת שנה אחרי זה היא מגיעה להשתתף בתחרות מיס עולם שנערכת הפעם בוושינגטון, אחת הבירות הדמוקרטיות הגדולות והמפורסמות בעולם, אם לא הבירה הדמוקרטית של העולם. והנה, חולפת שנה, והיא מגיעה לשם לתחרות בוושינגטון, ומה קורה?
אני לא יודע, תשאירי למאזינים שלנו לגלות מה קורה, מה את רוצה לספר להם עד את הסוף?
זה במרחק גוגל אחד, זה היה
ב-2017.
2016 אפילו. בעצם אנחנו מגלים שהנורמות שסין משטר מדכא מכילה על עצמה ועל אזרחיה, דולפות וזולגות מטה גם כשמדובר באנשים בעלי אינטרס אחרים שקשורים לממשלת סין. ההתמודדות שלה עם זה היא מעוררת השראה.
אני מחזק את ההמלצה שלך ורוצה להוסיף את הפרקים של סאות' פארק על סין שהיו פשוט אדירים. ואת כל הפרקטיקות האלה שאת מספרת פה רואים גם בפרקים האלה של סאות' פארק, וזה מצוין. נדמה לי שזהו, נכון?
כן.
דופקים פה כבר על הדלת, רוצים להקליט עוד פודקאסט.
כן, כן.
אז בואי ניתן להם. יאללה, נשתמע בשבוע הבא. ביי.
ביי.